חורף טוב ומבורך, בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו ממשיכים בלימוד במאמר למהלך האידאות, נמצאים עדיין בפרק א' בעמודים שלכם, אני חושב שהגענו לקוף ג', עמוד קוף ג', משהו כזה. סקירה כללית על הרעיונות שדיברנו עליהם במפגשים הקודמים. הסברנו שכל חברה אנושית, בעצם הרב מסביר פה בפרק א', שכל חברה אנושית, או גם האדם בכלל, מורכבים משתי אידאות, זאת אומרת שני רעיונות יסוד, אבל רעיונות שהם לא רק רעיון במובן של המחשבה, אלא כוח פעיל בתוך החברה האנושית, כשהאחד נקרא אידאה אלוהית ואחד נקרא אידאה לאומית. אידאה אלוהית זה הרעיונות, האמונות, תפיסות העולם שעומדות בבסיס של החברה האנושית ושל האדם, והאידאה הלאומית זה הסידור החברתי. סידור החברתי זה אומר שכל חברה אנושית כוללת לתוכה בני אדם. אתמול התחדש לי במחשבה שבמידה מסוימת ביחיד, באדם היחיד, האידאה הלאומית תתבטא בתיקון המידות. זאת אומרת, האידאה האלוהית זה המחשבה, הרעיונות, והאידאה הלאומית זה תיקון המידות, זה ההיבט החברתי של האדם, התנהלות שלו עם אנשים. מה זה?
רצונות, מחשבה זה גם רצון?
כן, מחשבה זה כולל בתוכו בעצם גם את הרצונות שלו.
אבל רצון זה גם מידות, לא?
מה?
באיזשהו מקום, רצון זה גם סוג של כאילו משהו שמביא למידות.
כן, זאת אומרת, לא, זה לא סותר, זאת אומרת, גם אידאה חברתית, גם היבט חברתי הוא מתבטא ברצון. זאת אומרת, גם לאידאה האלוהית וגם לאידאה הלאומית יש היבט של רצון. פשוט זה רצונות מסוגים אחרים. אידאה הלאומית תתבטא...
רצון שייך לשניהם.
כן. אידאה הלאומית תתבטא בסידור חברתי, ואידאה אלוהית תתבטא במה השאיפה שלי, לאן אני רוצה להגיע, במה אני מאמין, מה חשוב לי בחיים, מה עקרונות היסוד שלי. זה פחות או יותר שני הנקודות שדיברנו עליהם, הרחבנו על שתי הנקודות שדיברנו. הרב מסביר שבמצב מתוקן האידאה האלוהית היא המחשבה והאידאה הלאומית היא הרגש, ויש מצבים שבהם זה מתהפך והאידאה הלאומית, ההיבט החברתי הופך להיות הוא המחשבה, האידאה האלוהית הופכת להיות רגש.
מתי זה, מה?
זה מתי, הוא אומר כשיש כשל מסוים.
זה מתהפך?
כן. זה קצת כמו, זה כמו ש...
אתה יכול לצייר כאילו ציור של הכשל הזה, מה לדוגמה?
כן. הדת נתפסת כדבר קטן, זאת אומרת, הרעיונות הרוחניים נתפסים כדברים שהם מה שנקרא פולקלור, יידישקייט כזה, והצד הלאומי הוא תופס מקום דומה קצת למצב היום.
כלומר, אז אתה מקביל את במצב הסתכלות הזה שהדעת זה דבר קטן ופולקלור, אז אתה מקביל את זה למחשבה, לרגש, למחשבה או לרגש?
לרגש.
כן,
זה אומר שהצד האידאה האלוהית, זאת אומרת הרעיונות והאמונות הופכות להיות סוג של תחושה מעורפלת, והפוליטיקה, הלאום, המדינה, הופכת להיות דבר מאוד מאוד מרכזי. בוא ניקח את זה במיקרו-קוסמוס, בתוך חברה, כיתה. כאן יש, נגיד, אתם קבוצה, יש לכם אידיאולוגיה, איזה דבר שמניע אתכם ומצרף את כולכם ביחד. ויש לכם גם את ההיבט החברתי שלכם, יחסים החברתיים שלכם, הארגון, איך אתם בונים את סדר היום שלכם, או כל מיני דברים כאלה. לפעמים, תשאל את האנשים בקבוצה מסוימת, מה האידיאולוגיה שלכם, מה אתם מאמינים? הם לא ידעו להגיד לך בדיוק מה האמונה שלהם, אבל הם יגידו לך, תשמע, יש לנו מבנה חברתי ויש כספים וזה מסודר בצורה מאוד מאוד יפה ויש לנו כנסים כל שבוע, אבל במה אתם מאמינים בדיוק? זה לא שהם לא ידעו להגיד לך, זה יהיה משהו מאוד מעופל, לא ברור כל כך, או לא מספיק ברור בשביל לחיות לפי זה.
זה
קצת מזכיר את עקרונות הדמוקרטיה, כי דמוקרטיה זה סידור חברתי, לא יותר מזה.
נכון.
אבל היום הדמוקרטיה היא ערכי הדמוקרטיה, ויהדות.
נכון, נכון. מדינת ישראל נקראת היום מדינה יהודית ודמוקרטית. ומה זה דמוקרטית? זה בעצם התפיסה החילונית, היא רואה בערכי הדמוקרטיה סוג של תפיסת עולם.
אפילו יותר, מדינה דמוקרטית ליהודים.
זה לא שמעתי, מעניין.
ככה ניסו לנסח.
מה?
בחוק
הלאום
היה איזה 8 הצעות חוק.
איך לנסח?
איך לנסח? טוב, זה השופט ברק אמר שסלובה לפחות, אבל משתמשים לזה בתקדים משפטיים, שהצד היהודי זה מה שתואם את ערכי הדמוקרטיה, או מה שמבינים ממנו שזה הצד היהודי, שזה בעצם הנצרות, פחות או יותר.
למה? אבל הם רואים שיש הרבה כאילו יסודות דמוקרטיים גם ב...
שוב, הדמוקרטיה היא כלי.
שאלה מה נובע מתוך מה? האם היהדות...
לא, גם...
ההסתכלות הדמוקרטיה או
הפוך? אני חושב שהדמוקרטיה היום מבטאת מימד הומניסטי, וזה הצד שאתם החילונים מזדהה איתה. זאת אומרת, היא נותנת מקום לאדם כאדם. והצד היהודי הוא מפלה. בהגדרה שלו הוא מפלה בין בני אדם. וזה הממד שאנשים לא מזדהים עם הצד היהודי, והם אומרים, דמוקרטיה זה דבר יפה, כולם שווים לפני החוק, כולם שווים בכלל. לא משנה, לא ניכנס עכשיו מה זה באמת ומה לא, אבל זה הצד שהדמוקרטיה היא מבטאת את ערכי ההומניזם החילוני.
כן, אבל ההומניזם הוא כשל עצמו, הוא אידיאל של סידור חברתי.
לא, לא, פתאום.
למה?
כל האידיאלות הגדולות של המאה ה-18 והמאה ה-17 והמאה...
כן, אבל בתור חברה, בוא נגיד, כל האידיאלות הגדולות הם רק, כלומר, כל ההומניזם הטוב וזה ונדיב,
כולם
רק בתוך היחיד, בתור, נגיד, נקרא לזה מדינה דמוקרטית, זה מדינה שהיא שומרת על האפשרות הזאת של שוויון ו...
כל הכרה
במיוטים, זה רק סידורי.
כלומר שהוא לא נובע מערכים אמיתיים?
לא, שהאידיאל הכי גבוה שלו זה לדרוך במקום. זה האידיאל הכי גבוה של הערים. כל האידיאלים הגדולים של המאה ה-18 זה דמיון של עולם אוטופי, שלאן הוא מתקדם לשום מקום. אין מטרה קדימה. אלא שכולם, imagine versus no...
בסדר, מה שלנון אמר זה לא משקף לדעתי את האידיאות של המאה ה-18. זה אידיאות אנרכיסטיות אפילו. צריך לקחת את זה לאנרכיזם.
אני מדבר על אנרכיסטיות הומניסטיות.
גם לא ברור כל כך לאן אנחנו מכוונים כעולם יהודי. זאת אומרת, זה יבנה בית המקדש ואז מה, ויבוא המשיח ואז מה. זה יהיה טוב לכולם. והרמב"ם אומר שכולם יוכלו ללמוד תורה. אז אנחנו שואפים, נגיד, את שיטת הרמב"ם, שכולם יוכלו ללמוד תורה, ולא רק דעה את השם.
יש לנו התרבות החוכמה וקשר במקור, שהוא כבר קשר אינסופי.
זהו, אז ההומניסטיות...
גם אצל הרמב"ם יש התעלות אינסופית.
בסדר, נגיד, לא ניכנס לזה, אבל ההומניסט מה אומר? בוא נבטא את המימד האנושי בצורה הכי הסגבה שלו. באומנות.
לא.
ואז הפוטנציאל האנושי, קודם כל, ההומניזם של המאה ה-18 הוא היה מאוד דתי. זה היה מחובר לדת. לא ייכנס לסוגים שונים של הומניזם, אבל זה היה מחובר לדת, כי אנשים היו דתיים בסך הכל. אז כשפילוסופים מהמאה ה-18 מדברים על האדם, הם לא מדברים על האדם במנותק מהאדם.
מי הרב מכוון לניטשה?
מה? כן, ניטשה זה אחד האחרונים, מה שנקרא, אחד האחרונים. זאת אומרת, אפילו רוסו, אפילו ברגסון ואחרים.
כל אלה זה לא ערכים של, נקרא להם, הם לא מתיימרים להמציא את ערכי הטוב, הם אומרים?
בטח שכן.
לא, כי... זה לא להמציא את ערכי הטוב, אלא יותר כמו לחדש את ערכי הטוב מאיתנו, ולא כאילו עד שהם יתפסו עד המאה ה-18 שערכי הטוב הם כאילו מגיעים מהדת, מהנצרות וזה, ואז אומר לו, מה זה אתוס? כאילו אלוקים מת, ואתם פחדנים, ואין לכם אומץ בעצם להבין שהטוב נובע מאיתנו, ולא מאיזה אל שמצווה עלינו מהטוב, ובואו נהרוג את אלוקים ונמציא את הטוב אצלנו. אלא שאנחנו יכולים להיות אותו.
כן, אבל ניטשה אנחנו כבר דיברנו. נכון, דיברנו שהפרדוקס אצל ניטשה זה שהוא מתנגד מאוד מאוד לנצרות, אבל הוא מאוד מאוד מאמין בתנך. זאת אומרת, הוא לא... מה? לא, הוא מאמין בתנך, בתנך עצמו. הוא טוען שהמוסר העבדים שהוא מדבר עליו זה המוסר הנוצרי. זאת אומרת, הוא טוען שזה גם היהדות של ימי הבית השני. אנחנו צריכים לחזור לאדם החזק, אדם העוצמתי שהוא מופיע בתנך. בתנך מופיע אדם הזה.
גם הרוסו של השיבה אל הטבע, שאם יהיה טבעיים, יהיה ספר הג'ונגל כזה.
כן, זאת אומרת, זה אמונה בטוב שקיים באדם.
כן, אבל מצד זה שאנחנו מכירים את הטוב הזה היום, והיום הוא נתפס כמשהו שבא כאילו מהנצרות, ובעצם אם נהיה טבעים באמת נראה שהוא נובע מאיתנו בלי קלקולים.
כן. אני מחזיר את השרשור, מה אנחנו רוצים להגיד פה עכשיו? זאת אומרת, הזכרנו את זה רק הערת שאולי מצדדית על ההיבטים של האידאה הלאומית, וזה הייתה הערת שאולי לגבי הדמוקרטיה, ואיך הגיעה הדמוקרטיה, ומה האדם החילוני מאמין. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, עכשיו לא רוצה להרחיב את זה, רק הערתי הערת שאולי קטנה, דמוקרטיה, מה תפיסת העולם הדמוקרטית, וזהו. הוא סוטים פה לצד שאני לא רוצה, אפשר להאריך בזה הרבה, לא רוצה להתעסק בזה עכשיו. בכל אופן, זו הייתה הערה כללית לגבי הנושא שדיברנו עליו עד עכשיו. זאת אומרת, יש שתי אידאות במצב המתוקן, האידאה האלוהית מופיעה כמחשבה, והאידאה הלאומית מופיעה כרגש. עכשיו, רגש זה לא במובן האמוציונלי בלבד, זאת אומרת, תחושות ורגשות, אלא זה דבר שהוא פחות אידיאולוגי, אין פה אידיאולוגיה. זה כמו שהמידות קשורות לעולם הרגשות. אז ברור שהמידות נובעות מתוך מחשבות, אבל במצב המתוקן הרגשות בעצם מונחים על ידי המחשבות. זאת אומרת, כשהאדם הוא בעל חסד, אז המחשבה מובילה את תפיסת החסד, אבל הרגש צומח מתוך רצון להיטיב. הרצון להיטיב הוא אמפתיה שיש לך על אנשים.
כוח
המתעורר. מה? כוח המתעורר. זאת אומרת, כשהאדם רואה אני ברחוב, מתעורר אצלו רצון להשפיע עליו, מתעורר אצלך רצון לעזור לו. אז המידות הן קשורות לעולם הרגשות, אבל לא יעלה על הדעת שאת אומרת שהמידות הן אלה שינחו, הרגשות ינחו את החיים. למה? כי אז אתה תראה בן אדם מסכן, תגידו, אני רוצה לתת לו כסף, אבל אתה לא בודק מבחינת המחשבה מי הבן אדם הזה, ואם הוא זקוק לחסד, אז החסד שלך יזיק לו. ולפעמים מה שאנחנו רואים בחברה, שההיבט הרגשי משתלט על המימד הרציונלי או המימד האידיאולוגי. זאת אומרת, אידיאולוגיה של רגשות. אני מרגיש ככה ולכן אני מאמין בזה.
זה אין אידיאולוגיה.
מה?
אין אידיאולוגיה, זה לא.
זה, אני אומר, בהיעדר אידיאולוגיה, מה שקורה זה משתלטים הרגשות. ככה זה. זאת אומרת, גם באדם זה ככה, מה?
נטיות הבטן.
נטיות הבטן. עכשיו, נטיות הבטן... של אנשים מרוממים, זה נטיות מאוד עמוקות, זאת אומרת, כשבן אדם רוצה להיטיב, זה דבר מאוד עמוק, אבל מתי שאתה לא יודע למי להיטיב, ומי להיטיב, ומה הגבולות שלך, זה...
בעצם לא חיברת את זה לאידאה הלאומית.
כן, האלוהית. לא חיברת את האידאה הלאומית, את הסידור החברתי, לא חיברת אותו לתפיסת עולם.
מה שאומר הרב קוק, המוסר לא יעמוד ללא
מקורות. נכון, לאורות הקודש בהקדמה. זה בדיוק בסופו של דבר המתח שנמצא פה. בפרק א' אנחנו מדברים על האדם באופן כללי. לא נכנסנו עדיין לתוך עם ישראל לעומק, מדברים על האדם. כל סידור חברתי בעולם בנוי משני הערכים האלה, משני היסודות האלה, שני העוגנים הרוחניים האלה. עכשיו, ההיבט הרחבתי את הנושא גם למידות, אבל זה בעצם זה הצד של הגוף והצד של הנשמה. הצד של הנשמה זה הרעיונות, המחשבות. והצד של הגוף זה איך הרעיונות האלה מופיעים במציאות. כל דבר בעולם שלנו, שבנוי מנשמה וגוף, בנוי משני ערכים. לאומי, אלוהי. לא? עד כאן היה רקע וחזרה על מה שלמדנו בפעם הקודמת. אז בואו נתחיל מהפסקה, מה? הגענו עד כמה שאני זוכר על המילים בהווה ובנצח. בהווה ובנצח, והפסקה הבאה שמתחילה במילים בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה. יכול להיות שאני קצת חוזר אחורה, אבל בכל זאת. בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו. הכנה שקיימת בחברות האנושיות.
זה
נכון,
הנפש
האנושית. כן, כן. בגלל שהפסקה הראשונה מדברת על הנפש האנושית, על האדם.
כלומר, מה למטה, מבחינה מוסרית? לא הבנתי.
תכף נראה. ולכתה ממעלה למטה וממטה למעלה. חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות, מכונות הכוונה מבנים, לאומיים שונים, מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. היא מצאה תמיד אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר אפה, לפחות לתכסיס עממי, ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. אז בואו נבאר קצת את ה... אתם יודעים מה? נקרא את הפסקה עד הסוף, ואז נתחיל לבאר את המילים, את המשפטים. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל, התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, איננו רואים את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהים, הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. אמנם, אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה, ותקנה לה הוויה שלמה בחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי מתוכן הרעיון האלוהי. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל, ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה בתכלית שפלותה ובצורת נקודה יותר זעירה וחיה, שגם אז היא מתעלפת ומתבטלת ולא מתה וגבעה, היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. טוב, עכשיו בוא נראה את המשמעות של הפסקה הזו. בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה. אפשר להבין את זה בכמה מובנים, אני חושב שהמשמעות של זה, בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, יש באדם, מה?
מי אמרנו שהלכתה?
ההכנה שקיימת בנפש האדם, ובנפש הלאומים, לשתי האידאות האלה, אידאה האלוהית ואידאה הלאומית.
כלומר, ההכשרה כאילו?
אז מה זה בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה? יכול להיות שהכוונה כאן זה שבאדם מתעורר רצון לשני הצדדים האלה. בתוכו קיים היבט חברתי והיבט רעיוני. אז זה גם מלמטה למעלה וגם ממעלה למטה, שלפעמים אנחנו רואים שיש הדרכה, הדרכה שיכולה לבוא מתורה במקרים מסוימים, ומתוך ההנהגה החברתית והמנהיגים הרוחניים שקיימים בעולם. ממעלה למטה וממטה למעלה. בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכה. זאת אומרת, בגלל שהכוח הזה קיים באופן פוטנציאלי בנפש האדם, שני הצדדים האלה, הביטוי של שני הצדדים האלה תלוי מאוד במצב. זאת אומרת, נתנו דוגמה, אני חושב, בפעמים הקודמות, אם מדובר באדם בריא, אז התפיסה הרוחנית שלו תהיה מסוג מסוים, והתפיסה הלאומית שלו תהיה מסוג מסוים. נגיד, חברה שמאמינה מאוד מאוד בכסף, זאת אומרת בחשיבות הכסף, אז הצד החברתי שלה הוא יסתובב כל הזמן סביב הנושא הזה של כסף, וגם הרעיונות יהיו סביב נושא של כסף. זאת אומרת, ההתאמה של תפיסת העולם ושל ההתנהלות החברתית היא מאוד מאוד קשורה לנפש של מי שזה מופיע אצלו. דוגמאות קצת יותר מתאימות לעולם העתיק. בעולם העתיק החיבור של אנשים לארץ היה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, האנשים היו מאוד מחוברים לאדמה, לא היו יכולות הפשטה, מחשבה רוחנית. ולכן הדת נתפסה, זאת אומרת, הצד הרוחני שקיים באדם, הוא היה פגני. מה זה הפגניות? למה אנשים היו עובדי אלילים? בגלל שלא הייתה יכולת לתפוס משהו רוחני שהוא מעבר לעולם. הכל קשור לעולם, הכל זה בתוך העולם. מה זה האל? האל זה האלים של הכוחות שקיימים בתוך המציאות, אל הים, ואל השמש, ואל הירח. זאת אומרת, העולם הוא מה שיש. והרוחניות קשורה למה שיש, איכשהו. זה בעצם דוגמה לזה שנפש האדם, כשנוחתים לתוכה או מופיעים אצלה הרעיונות האלה, הלאומי והרוחני, האלוהי, הם תלויים במצב הרוחני שלו. אם המצב הרוחני שלו X, זה יופיע בצורה מסוימת, ואם מצב אחר, זה יופיע בצורה אחרת. מצב גיאוגרפי, מה?
בלכתם יונה לא אומר, חוללה ההכנה הזו, איפה רואים שזה גם האידאה הלאומית?
לא, איפה רואים בפסקה פה, במשפטים?
כן, כי בכאורה אני מבין שההכנה לרעיון האלוהי נמצאת לי באיזו אופן דברים אתה עושה. אז בלכתם יונה לא אומר, חוללה ההכנה זו לרעיון הלאומי.
אני חושב שההכנה היא קשורה, ההכנה, מה שאני מבין, היא קשורה גם לצד הלאומי וגם לצד האלוהי. זאת אומרת, יש באדם הכנה, בוא נסתכל קצת לפניכם. נראה לי שאתה צודק. בגלל שהפסקה הקודמת מתחילה, הכנה לרעיון האלוהי נמצאתי, באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים ומסבבים גם עם המון מעשים כבירים בכל כוח איתן, בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה, רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי, עלילות נוראות להן חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו מאוף התנסות אל החיים המלאים בלשל מקוריותם בעובר ונצח. בלכתם ממעלה למטה, ממעלה למעלה, זאת אומרת של ההכנה לרעיון האלוהי. נכון, אני מתקן, מקבל את ההערה. מה שכתוב כאן, ההכנה זה לרעיון האלוהי, זאת אומרת לאמונה, וזה מופיע בתוך הצד הלאומי החברתי. בחזרה עוד פעם, בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו, הכנה עוד פעם לאידאה האלוהית, הרעיונית, הרוחנית, מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה. בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי. מה זה קשור מצב גיאוגרפי? נכון, עכשיו איך מצב גיאוגרפי משפיע על תפיסה רוחנית של בן אדם?
אם יש שפע, אין שפע.
נכון, מדבר. לא דומה אידיאולוגיה שנוצרת בתוך מדבר לאידיאולוגיה שנוצרת בתוך.
האנתרופולוגיה הקלאסית היא...
מה?
האנתרופולוגיה הכי כאילו שבצנית נקרא.
נכון. זאת אומרת, זה לא במקרה שהאסלאם מתפתח במדבר. כי מתי שאתה נמצא במקום צחיח, מקום שאין בו מים, והתחושה שאתה מבוטל וכנוע לכוחות שגדולים ממך, אז את נוצר בתוכך סוג של...
סוג של...
מה? אפשר מכתוב, אפשר אל אחד חזק ששולט, אתה חייב גם הנהגה חברתית מאוד מאוד חזקה במקומות כאלה, חייב מנהיג שיוביל אותך בעוצמה, כי אם לא, כאילו, הכל יתפזר. זאת אומרת, המדבר הוא מדביר, הוא כוח מאוד מאוד חזק שרודה באדם, השטח המדברי. אתה חייב הנהגה חזקה. זאת אומרת, זה לא סתם שגם עם ישראל מתפתח בתוך מדבר. למה? כי צריך בשלב הראשון הנהגה מאוד מאוד חזקה, שתוביל אותו, והוא יהיה תלוי. לעומת זאת, העמים האירופאים הם מתפתחים ביערות, והיערות מלאים, מלאים, מלאים פנטזיות וקסמים ומחשפים וכל כל האגדות העמים האלה, היער הוא מלבה אותם. למה? כי זה מקום מסתורי, אתה לא יודע מה יהיה שם, ומתחת לכל דבר אתה מתחיל לחשוב על מחשפות וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, המימד הפגני הוא מתעורר במקומות מיוערים, והמימד של אל אחד, התבטלות לכוח עליון אחד, מתחזק במדבר. יש שתי דוגמאות קטנות, אבל אפשר לפזר אותם על עוד מקומות. זאת אומרת, מקומות חמים מאוד, מקומות קרים מאוד. ומה התפיסות שיש שם? זאת אומרת, אשכנזים וספרדים. תימנים ועדות מזרח אחרות, כמו מרוקאים. אמרתי כבר שצריך לכתוב את למהלך העדות בישראל. וכל עדה מביאה איזו איכות מסוימת אנושית, ואיכות מסוימת של הופעה של האלוקי בתוכה.
גרים.
מה?
גרים.
גרים, כן, כן. אז זה הצד הגיאוגרפי. בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי, לפי ערכה. היא מצאה תמיד אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא, לפחות לתכסיס עממי. כאילו, הוא מתאר את זה בצורה ציורית, הרב, את האידאה האלוהית כסוג של כוח רוחני שקיים באדם, והוא מנסה למצוא את הדרך להופיע. הוא רוצה להופיע באיזושהי דרך. אז הוא ימצא את הדרך, זאת אומרת, הוא מוצא איזה קרקע להיחס בה ועובר שם. זה כמו כוח חשמלי, שהוא רוצה להוריק את עצמו דרך משהו. הוא ימצא את הדבר הראשון שהוא יכול, והוא יוריק את עצמו דרך המקום הזה. שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס עממי, מה שנקרא איזה קבוצה קטנה בכפר, ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. זאת אומרת, הרב מתאר את זה ממש כבריאה. הגוף החברתי כמו גולם, והאידאה האלוהית כנשמה שנופחה בתוך הגולם. זאת אומרת, יש כאן קבוצה של בני אדם, והרעיון האלוהי, הרעיון הרוחני, רוצה להופיע דרכם. רואים את זה בצורה מאוד חזקה מתי שחברה אנושית נמצאת במצוקה. אז פתאום הצד האלוהי הוא רוצה להתפרץ דרכם. למה? כי היא מרגישה חסרה, היא חייבת איזה מישהו שייתן לה עוגן. החפץ, המרץ, חפץ, הרצון, חשק לנוע, המרץ, האומנות. חפץ זה דבר יותר עמוק ממרץ. מרץ זה שאתה אומר יש לי חשק לעשות משהו, חפץ זה דבר סתום, זה יותר עמוק מזה. מה?
מרץ זה מוטיבציה,
כן, אפשר להגיד.
חפץ זה חפצי,
כן, אבל
מרץ הוא הדבר קצת יותר כללי.
אצל הרב בעיקרון יש מימד של חפץ ומימד של רצון. החפץ הוא יותר עמוק
מהרצון?
כן. זאת אומרת, הרצון...
הוא יותר מופיע מהרצון?
הוא... איך אני אגיד את זה? זה מופיע ב...
כשאני חפץ במשהו זה כבר נמצא איתי, אני רוצה זה...
חפץ זה תשוקה יותר עמוקה. זאת אומרת, רצון זה קשור לצד השכלי של האדם. אבל החפץ הוא קשור גם לתשוקה הממש כמעט פיזית של האדם.
כאילו, אני מסכים הרב, לכן זה דווקא נראה לי הפוך. זה כאילו...
זה
פחות
עמוק,
זה רצון שירד יותר
להופעה.
אבל זה שהוא
מצליח
להופיע ברמה כזאת,
זה אומר שהוא יותר גבוה.
כן, זה אומר שהוא עצמו, הרצון הגיע ממקום יותר עמוק, אבל המילה רצון והמילה חפץ, החפץ הוא יותר...
אני אנסה להגיד את זה ככה. היחס לפחות בפסקה כאן בין חפץ למרץ, חפץ זה דבר שהוא סוג של תשוקה, ומרץ זה היכולת לתרגם את התשוקה הזו ל... אני נמרץ למשהו, כן. וכמו מוטיבציה זה מילה טובה, כי מוטיבציה, אני יודע למה יש לי מוטיבציה. יש לי מרץ ללכת לעבודה. יש לי מרץ לסדר את הבית. אבל אין לי חפץ לסדר את הבית. זאת אומרת, זה יותר עמוק מדבר כזה. אני חושב, בפתגם שלו לחודש שבט, הוא אומר, חפץ נטיית אילנות נובע חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. כך הרב כותב שם. חשק זה דבר יותר חומרי, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. חפץ זה דבר עמוק יותר, זה רצון עמוק להיטיב. רצון זה עדיין קשור, אני חושב שגם בהרגשה שלנו שאנחנו אומרים חפץ, אני חפץ ל...
כשהרב אומר עמוק, הוא מתכוון חזק?
עמוק זה אומר שזה מופיע גם בחיוניות ולא רק במחשבה.
אצלי במולה המושגים עמוק זה הפוך ממה שהרגע הרב אמר. משהו שהוא מופיע הוא כמובן המקורו יותר עמוק, ההופעה שלו היא פה בחיים, אז הוא ירד מהעומק הזה אלינו.
כן, אני שומע מה אתה אומר, אני מתלבט קצת, יש לי התלבטות, בוא נגיד ככה, אין לי את זה מסודר מספיק בשביל להגיד בצורה מוחלטת בכל כתבי הרב, חפץ זה ככה, רצון זה ככה. יכול להיות שיש מקום לעיין בזה, אני מתלבט קצת.
ברור שמשהו בסופו של דבר יותר מופיע, כנראה השור שלו יותר
אני יום. אני נוטה למה שאתה אומר. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מחלקים את הכוחות של האדם לשכל רגש, רצון, דמיון. זאת אומרת, הרצון בסופו של דבר הוא סוג של מה שמכונה בקבלה, כתר.
כותב איזשהו שהדמיון זה כלי השכל והרגש זה כלי הרצון.
כן. לא, הרצון בסופו של דבר הוא מה שמוגדר כתר. זאת אומרת, הדבר ש... הוא מניע את כל המערכת לפני שיש בתוכה איזה דבר מסוים. לכן חפץ זה יכול להיות כבר רצון שיתגשם באיזה דבר קונקרטי. יכול להיות שאתה צודק בזה. אין לי, לא רוצה להגיד משהו מוחלט.
שאם הרגש הוא בעצם כלי הרצון, אז הוא בעצם נקרא לזה, כאילו הסוף מעשה במחשבה תחילה. כי מה שבא ברם נושא? שזה
השתלשות
של הרצון
מהחפץ.
ננסה לחשוב רגע. פה יש חפץ ומרץ, אין פה רצון. לא, כי מרץ הוא, לפחות במושגים של צוקרמן, מרץ הוא רומז על הרצון. רצון
לישון רץ. לא, אני לא מכיר את המושגים
של הרצון. לא, אבל גם אנחנו דיברנו על זה שמרץ זה קשור לרצון, אבל הרצון יותר כללי. הוא עוד לא הכפיץ משהו. עוד לא
נהיה מספיק
חזק
לרצון
לישון שהוא רץ בדם.
כן, אבל זה דרשנות כזאת של מילים זה נחמד, אבל זה לא נותן לנו הגדרה ברורה שאנחנו יודעים בהכרח המערב התכוון, נגיד במערכת קומת אדם איפה החפץ מופיע ואיפה הרצון מופיע.
אני מכיר אותם ביחד, כאילו נראה קצת שהוא מתכוון פה לאיזה משהו שהוא כמו שאומר, הדמיון והשכל.
אבל הרב לא הכניס פה רצון.
לא, אז אני אומר, אולי המרץ זה החפץ והמרץ, כלומר החפץ והרצון.
לא הייתי הופך את המרץ לרצון. מרץ זה נראה משהו יותר חיצוני. בעיקר שמופיע אחרי זה אומנות. אומנות שזה ביטוי. טוב, החפץ והחפץ, המרץ, בכל אופן, מה המילים האלה מבטאות החפץ והמרץ? חשק החיים, באופן כללי. שבן אדם משהו מניע אותו קדימה. יש לו חפץ לנוע קדימה, יש לו רצון לנוע קדימה. החפץ, המרץ, האומנות, הדוגמה הטובה שבתקופה של הרנסנס, ולאורך כל ה-500 שנה האחרונות, האומנות תמיד תמיד הייתה קשורה באמונות, בצורה מאוד חזקה. המוזיקה, הציור, הפיסול, תמיד הושפעו, נגיד, אחרי שהנצרות נכנסה, אז הכל היה סביב זה. ממש הכל סביב זה.
בעצם זה יכול להיות הביטוי.
נכון.
של האמונה של האדם.
בדיוק, בדיוק. יש מאמר, פה הרב צוקרמן, בספר יובל אורות, אולי יש אותו פה, על האומנות במשנת הרב, של הרב צוקרמן. אצלו זה יסוד מאוד מרכזי, זאת אומרת האמונה, האומנות היא הטבעת האמונה בתוך המציאות. אז זה לא סתם שהמילים דומות. המאמין יש לו אמונה מסוימת, יש לו תפיסה מסוימת, תפיסה לא שכלית רק, תפיסת עולם, והוא מטביע אותה בתוך האומנות שלו. ציור, הפיסול. הדמיון והשכל. אז הדמיון נתנו דוגמה גם לצד המדברי וגם לצד המיוער של הגלובוס. מתי שאתה נמצא במדבר יש לך דמיונות מסוג אחד, מתי שאתה נמצא ביערות יש לך דמיונות מסוג אחר. אז הדמיון במובן הזה הוא כלי שדרכו האידאה האלוהית מופיעה. יש לאדם נטייה אל הנשגב, נטייה אל הנצחי, והיא מופיעה בתוך היער בצורה מסוימת. אם תשים בן אדם בים, אז היא יופיע בצורה מסוימת. וכן הלאה. במובן הזה, נגיד ארץ ישראל היא באמת ארץ שמשלבת בתוכה אקלימים מסוגים שונים, ואז היא יכולה לאחד את כל ההופעות האלוקיות שקיימות בעולם למקום אחד. יש לה בזמן מאוד קצר, אתה עובר בין המדבר ליערות, ובדיוק יערות, חורש. מה? כן, נכון, נכון. אני לא יודע בדיוק איזה יערות יש שם. יש שם יערות, קצינים?
לבנון, כל לבנון. אפילו...
כן, אבל זה לא יערות כמו של אירופה. כן, זה לא יערות אירופאים. לא, אני לא מדבר על ג'ונגלים, זה יערות אירופאים. זה לא יערות אירופאים כאלה, אבותים. מה, בגולן יש, ביער עודם. היער היחיד בארץ. כן. הוא היער היחיד בארץ.
חלק
מהעירות
של
הרי
ירושלים
גם תיגונן,
שם את
האור
ירושלים.
זה חורש.
לא, זה אור
ירושלים,
הוא לא נטוע.
נכון, חורש הוא. חורש הוא נטוע. אבל זה לא, שוב, זה אורנים, זה לא יכול להיות יער. אתה לא יכול לאבד.
יש, יער זה...
היערות
הכי גדולים בעולם זה יערות
מחץ.
כן?
כן.
שהם מתפרסים
בכל האזור
הסיבירי
וזה.
כל סביבות בית שמש זה...
חורש
טבעי.
גם
היערות
באירופה זה
יערות
השלוחים
וכל מיני דברים. נכון,
זה
מחטים. אין לנו באזור יערות ענקים. זה נקודה מאוד מעניינת. אני חושב על זה המון פעמים בהקשר של גילוי החשמל, זאת אומרת, מציאת החשמל. מהרגע שנהיה בעולם חשמל ואור, גם בלילה, הדמיונות של בני האדם התעדו. כי אתה לא יכול יותר להגיד דברים שיש באיזה מקום. בוא נתיק את האור, נראה, עניינים, מה קורה שם? כאילו, אל תמציא. אבל מהרגע שכל העולם הוא חשוך, ובלילה בכלל הכל נהיה חושך מוחלט, אתה יכול להמציא מיליון דברים. כן, יש פה מפלצת ויש פה דרקון ופה. זאת אומרת, כל היכולת...
לא סתם מספרים שהסבטים.
כן, נכון, נכון. כאילו, החשמל, מה שהוא עשה, הוא עשה מה שההשכלה עשתה למחשבה האנושית. מה שהחשמל עשה למציאות האנושית, השכל עשה לדמיון. זאת אומרת, השכל הוא כמו פרוז'קטור על הדמיון. הוא אומר, אתה אומר לי שיש פה כל מיני דברים, בוא נראה לך שאין כלום, שום דבר. הכל מצאת. אותו דבר, תאורה עושה את אותו דבר לדמיון. אין מה לדמיין, בוא, אתה מפחד ממשהו? אין בעיה, נדיק את האור, הכל. אבל היום בדיוק, היום העולם הופך דווקא להיות, הדמיון עולה בחזרה.
להגיד
לשחק
עם האור.
מה? להגיד לשחק
עם האור.
כן. אבל אתה אומר, זה יפה מה שאתה אומר, כי זה אומר שזה נשלט. בעבר היו פחדים בלתי נשלטים. היום יודעים לשחק עם הפחדים, זאת אומרת.
אבל בגלל שפעם הדמיון היה נמוך, כאילו היה יותר ברור שהוא לא מנהיג. היום בגלל שכאילו יש השתחררות מהדמיון הבימי, אז התרבות היא תרבות הדמיון.
לא הבנתי את קו המחשבה שציטטת את המהלך. אתה אומר שבעבר היה
דמיון... בוא נגיד שבעבר מה שהנהיג, ממשלות ודברים כאלה, או חברה, למה נחשב ומה זה, זה לא היה דמיון, כלומר לא שאלו, לא הלכו לכוכב מוזיקה שמנגן בבאדם ושאלו אותו, נו מה אתה חושב על חוק הלאום?
הלכו יותר גרוע, הלכו למחשפים.
זה אף, מחשפים זה...
זה לא דמיון.
לא, א' לא, לא, אני לא יודע אם
כבר... אני לא חושב שביבי הולך להתייעץ עם כוכב רוק בשביל ללכת למלחמה או לא.
אבל ההשפעה של שלמה ארצי, שאולי לא מבין כלום בנושא הזה, היא עצומה כששואלים את השאלות של... אין לו שום שייכות אליהם.
אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שיש המון כבוד היום לאומנים, באופן כללי. יש כבוד...
שואלים אותם שאלות אקטואליות.
רגע, שואלים אותם שאלות אקטואליות כאנשי רוח. טוענים שהם אנשי רוח, זה כמו סופרים. למה דוד גרוסמן או עמוס עוז נחשבים? כי הם נחשבים לאנשי רוח, כי הם מזקקים את הרוח החילונית. שואלים אותם כאנשי רוח. כמו ששואלים רבנים. עכשיו, רב יודע בכל תחום, מבין בכל תחום? לא. בכל שבתחומים שלו הוא מבין. אבל למה שואלים אותם בתחומים מסוימים? כי אומרים, הוא בן אדם שמוביל את החיים שלו על פי רוח. אתה צודק שהיום האומנות כאילו מקבלת מקום שהוא יותר חשוב, אבל אני חושב שעדיין...
אבל כששואלים את זה זמרים, זה לא אותו דבר כמו ששואלים את זה סופרים. בן אדם יודע לשיר טוב, זה לא
אומר שהוא... לא, 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 לא. לא חושב שאנשים יודעים מי זה מבצע ומי זה משורר. הכוונה שהוא כותב שירים. נגיד, מי שהזכרת לפני כן, אז הוא כותב שירים. כותב שירים, יש לו תפיסת עולם, שמאלנית מסוימת, שהוא מאמין בה, לא משנה. אני לא חושב ש... אני חושב שאתה צודק. יש מקום יותר מדי מרכזי שמקבלים אנשים שבאמת אין להם שום מושג בתחום. למה מכבדים אותם? בגלל שהחברה באופן כללי מאוד מושפעת מרגשות, כמו שדיברנו לפני כן. ואז אם אדם מבטא בצורה רגשית משהו שמאוד מדבר אליך, אז אתה הולך אליו. זה נכון. יש בעיה כזו, אבל אני חושב שעדיין החברה מאוד בריאה במובן הזה ש... מתלבט לפעמים לגבי זה. זאת אומרת שידעו למי לפנות, ידעו מי נחשב ומי לא נחשב. אני כן חושב, אבל לדוגמה, עם מחאות חברתיות, אז כן, דמויות כמו זמרים מאוד משפיעים על השיח. אבל במובן הזה אני חושב שהאומנות היא כמו מלמטה למעלה דווקא. זאת אומרת, יש את ההשפעה האינטלקטואלית מלמעלה למטה. זאת אומרת, אני משפיע עליך את המחשבה, כותב טור בעיתון, אני משפיע על אנשים. האומן חווה את המציאות, מאמין בה, ואז יוצר סוג של אומנות שהיא תואמת את הדבר הזה. זה דומה קצת היחס בין שם חם ליפת. שם זה המהות. יפת זה הרחבת המהות, וחם זה התחושות. כמו חם לי, קר לי.
זה מה הרחבת המהות.
אני מסביר. שם זה אומר במה אתה מאמין. זה האידאה האלוהית. שם. יפת זה כבר הופעת האידאה הלאומית, החברתית.
יופי.
יפת זה יופי. עכשיו, יופי קשור לרגשות. זאת אומרת, לסנטימנטים. מה אני מרגיש כלפי זה. לכן זה נקרא הרחבה. פתי בארמית זה הרחבה. גדול, רחב. עכשיו, מה זה אומר הרחבה? אחרי שיש לך מהות, אתה יכול להרחיב את המהות בצורה, נגיד למשל, אתה בונה ישיבה שהיא תראה יפה. אבל מה המהות? המהות זה ישיבה. עכשיו, קח את שם, תוריד את שם מהתמונה, וקח את יפה, רק לבד, אז הוא מרחיב, מה שתיתן הוא מרחיב. זאת אומרת, אצטדיון כדורגל, בוא נעשה את זה מדהים. בוא נעשה את זה,
מה? אישה נעה, דירה נעה, מרחיבת את השנה.
כן. כאילו, הנקודה זה היופי. היופי קובע. זה לא מה האמת, זה מה יפה. זה יפה. לכן, יפה צריך לשכון באוהלי שם. כי אם הוא לא ישכון באוהלי שם, פשוט ירחיב כל מה שאתה תיתן. מה שמתהפך, מה שקורה היום. עכשיו, מה זה חם? חם זה, זה לגמרי נטו גוף. כן, זה כמו מוח לב כבד. זאת אומרת, חם זה אומר, זה נעים לי או לא נעים לי? זה טעים לי או לא טעים לי? זה מגרה אותי או לא מגרה אותי? הוא כבר לא שואל את עצמו אפילו אסתטיקה. אין אסתטיקה, כן. זה דחפים. זה ממש נטו דחפים. מה קורה, נגיד, כשאתה מחבר את חם ליפת? אז כאילו, חם אומר, אני רוצה שהדחפים האלה יופיעו בצורה הכי יפה בעולם. כאילו, תחשבו על תעשייה של סרטים, תעשייה של תאוות שונות. מה? אולימפיאדה יש בה איזה בית מסוים עדיין של ערכים, בגלל שיש לי ערכים של מצוינות, של מדויקות, של להיות רציני. ספורטאים הם אנשים שמשקיעים הרבה מאוד, אתה שואל, במה הם משקיעים? זה שהם יצליחו לקפוץ לגובה, מה זה נותן? זה מבטא את היכולת האנושית להתעלות על עצמך, לצאת מהקטן לגדול. אני נותן דוגמה.
שיתוף פעולה.
חברתיות, כן, ספורט היא בכלל, ספורט, כל ההיבט החברתי בספורט הוא מאוד מאוד חזק. כלומר, אידאה חברתית, לאומית.
חם, אין לו בכלל אידאולוגיה?
חם, אין לו אידאולוגיה. אין אידאולוגיה לחם, כי מונה מתחפים. לכן יפת ושם יכולים לחסות את הערווה של נוח. בגלל ש... ושוב, מה שרשי כותב במקום. לא יוזם, הוא לא יוזם יפת. שם יוזם ויפת מתשרף אליו. ובא להגיד, זאת אומרת, יפת לא יודע איך להתייחס לסיטואציה. מה, מה, יכול להיות שזה יפה דווקא. יכול להיות שכדאי לתעד את האירוע. ואז הוא רואה ששם עושה את המעשה הזה, הוא אומר לו, תשמע, אתה תתפס על עצמך, אתה לא רואה שזה מעשה לא ראוי. ואז יפת אומר, אוקיי, בוא, אני אצטרף, אני אעזור לך. אבל חם, עד רבה, הוא כאילו רואה יצרים, הוא נדלק, הוא מדליק אותו כל העסק הזה. אז חם הוא כאילו הביטוי לעובדן אידיאולוגיה. זאת אומרת, כשאין לנו שם ואין יפת, מה שקורה זה חם. התרבות נופלת לחם. וכשחם משתלט על העסק, אז הוא בעצם גורם ליפת...
פרס.
מה? כן, פרס, כן.
עוד שהוא בין יפת, אבל זה נותן קצת.
המערה
לפחות
מחדור בין יפת. בוא נגיד ככה, הרבה היבטים בתוך התרבות המערבית של היום, אז זה מה שקרה. זאת אומרת, האידיאולוגיות הגדולות נפלו, שם נפל. למה? בגלל שיש חרדה מאידיאולוגיות גדולות, או מכל מיני דברים כאלה. יפת, עדיין המקום שלו בחברה מאוד מרכזי. זאת אומרת, הרחבה, אפשר לומר, אפילו המחקר, האקדמיה, מרחיב את יפת לעוד תחומים, לא רק על היופי, אלא האסתטיקה, היכולת הסידור של רעיונות, יפת. ואז מי שעולה למעלה זה חם. למה? בגלל שחם מאוד מאוד שמח מתי שאין אידיאולוגיה. כי האידיאולוגיות הן מורידות אותו. כי הוא אומר, יש פה אוכל, יאללה בוא נסתער. אומרים לו, מה, תשמע, ותהיה בן אדם, תתחיל לאנשים אחרים לאכול. מתי שאין אידיאולוגיות הוא נורא מתלהב, כי הוא אומר, איזה כיף, אפשר לעשות הכל, חגיגות, בלגן. זה כאילו השלושת הכוחות שקיימים בתוך החברה האנושית, באופן כללי. חם הוא מקולל, חם הוא מקולל, הוא צריך להיות עבד, בגלל שהיכולת היחידה לרסן אותו זה שהוא יהיה עבד לאחיו, שם ויפת. נוצר לנו פה מבנה כזה של שם ויפת, זה בעצם אפשר לומר, שם זה האידאה האלוהית, יפת זה כבר תחילתה של האידאה החברתית, האידאה הלאומית, וחם זה... זה הצדדים הנמוכים של האידאה הלאומית. זאת אומרת, האינסטינקטים של האידאה הלאומית. כמו לדוגמה, פחדים, חרדות, חששות. זה גם קשור לך.
אפשר להגיד שהערבים היום זה סוג של שם מאופל שהתחבר לחם ודילג על יפת?
תסביר. אני מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, יש פה שם בגלל שיש להם אידיאולוגיה
ואמונה. מחוברים לאפריקה.
לא, מחוברים לאמונה קודם כל.
לא, כן. דבר ראשון שמים, לכאורה,
כן. ישמעאל. כן. בכלל, אני חושב שהאסלאם הוא מאוד מאוד מחובר לצד של חם, מהצד של התאוות והיצרים.
כן, יש להם מאוד אמונאים באינסטינקטים.
נכון.
נכון. מחוברים לאפריקה, שזה
החלטו. אני חושב שהאסלאם באופן כללי,
החלטו של
זה. זו אידאה אלוהית שמחוברת מאוד מאוד חזק, או אידאה דתית, כמו שאנחנו נראה בהמשך. שמחוברת מאוד חזק לצדדים הבימיים. כן. עכשיו, בימיים זה לא רק תאוות, זה גם דחפים הישרדותיים, באופן כללי. דחפים הישרדותיים זה אומר, ניצחתי, הפסדתי. אני בורח או אני מנצח. זה כאילו כל הזמן, לכן הדת הזו מונעת המון מפחד. חדים בכלל. חדים זה
גם הנצחות בעיקרון. יש את השאלה, איפה מלכות הרב? בארבע מלכויות, איפה אני יוצא.
כן, נכון, נכון. אז המהר"ל אומר שזה פרס.
אומר שהיא תלולה בפרס.
נכון. כאילו פרס, עכשיו
פרס זה באמת העניין. פרס זה האדום שאוכל ושוטה.
נכון, אבל פרס באמת זה בעיה קצת, כי פרס זה יפת. פרס זה יפת.
כן, אבל זה...
מניטול יש לו על זה, הוא מדבר על זה. כאילו, הוא העביר את השיעורים מתי שהשלטון בפרס באיראן עבר, בדיוק. זאת אומרת, השלטון של החומיים. חומייניסט מהמהפכה של שנת 80, 79.
זה יפת, אבל זה כאילו יסודות חמים של תרבות הגוף בעצם, הבאמיות, אחד המשתנים. שזה נופל מבבל, שזה כאילו יפת האידיאלי.
אבל רואים שזה מאוד בולט, הנקודה הזו, אצל האתנוגרפיה האנתרופולוגיה הערבית. זאת אומרת, זה מאוד יצרי, שמתבטא גם בהיבטים ההיבטים הרוחניים. זאת אומרת, הפרס בעולם הבא זה בתולות. זאת אומרת, זה סוג של אידאה אלוהית שנגזרת מתוך אידאה חברתית גסה מאוד. בסוף מופיע גם ברוחניות. מה? אתה אומר,
שלום לך. הספר הגיע, אז נשמח.
זה כמו שאומר, בתחילת ספר התניא, שהמידות הכי נמוכות מגיעות מיסוד האפר, ושם גם מגיע כאילו המידות הטובות של ישראל, שפלות כאילו.
נכון. כן, גם כנע, נכון? ארץ ישראל היא ארץ כנע. למה ארץ כנע?
גם אסלאם זה בתרבות.
כניע, כניע.
שם הבן אדם הוא מתכופף לגמרי, אין פנים אל פנים.
נכון, פנים אל אחור. פנים אל אחור, זאת אומרת, זה כאילו
יש אינטראקציה. יש אינטראקציה, יש את האל, שהוא טרנסצנדנטי, ויש אותי, כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה לעמוד מול בריאות חשובות, הוא רוצה שהבריאות יהיו חשובות. אצל הנצרות הם כאילו הקטימו את האל כשאימו אותו, אצל האסלאם הם הקטימו את הבריאה, כלום, אתה לא קיים. הם גם לא מאמינים בעצם בבחירה חופשית, כאילו הכל
היה כזה מכתוב, זה היה מכתוב.
אתה צריך לראות, לא, בתרבות, לא, גם הם מאמינים, התרבות עצמה היא מושפעת מזה שבקושי צריך להיזהר, זה כאילו, על הגוזר.
אני כל הזמן חושב על זה, מתי שאני רואה אותם, לפעמים נוסעים, הם נוסעים, הם נוסעים בכבישים בצורה זויה. אני אומר, מה, איך, מאיפה זה מגיע? מה, הם לא זהירים על החיים? אבל מתי שהאידיאולוגיה העקרונית שלך היא שהכל כתוב מהשמיים. מה זה משנה, אני אתנהג ככה, ובסדר, אם אני צריך להינצל, אני אנצל.
גם השירות שלהם, זה מה
שאני אומר.
מה לעשות?
מה לעשות? תחשוב שגם אצלנו, אתה תבוא לשבעות מסוימת.
כן, אבל זה בדיוק העדינות היהודית, של אחריות מול העזרה האלוקית. שם אין אחריות, כן.
מה?
בגלל זה הם מתכופפים אבל לגמרי, ככה רואים את הפנים.
זה גם אנחנו משתחווים לזה.
בעדינות.
אנחנו קוראים.
קוראים.
משתחווים. לא, יש הבדל, יש הבדל. אצלנו, אצלנו, כשאנחנו אומרים את שם השם, מה אנחנו עושים? זוקפים, זוקפים. הם כשאומרים את שם השם, מתכופפים. למה? כי כשאצלנו אומרים את שם השם, אנחנו לא נכנעים תחתיו. אנחנו מרים את הקומה שלנו, קומה האנושית שלנו. אצלם, הם מורידים את הפנים לקרקע כי אתה מתבטל אליהם.
הוא אומר, קדושים תהיו כקדוש אני. הוא רוצה שתהיה גם אתה קדוש. תהיו
קדוש,
רוצה שתהיה איתו. שצחק איתו.
לא, משחק איתו.
כן, כן.
חזק וברוך.
תודה. עץ ראשי השועים יום יום.